שאל השואל ואמר, האם בין קורא לקורא בתורה צריך לחסות את ספר התורה או לא? והתשובה, צריך לחסות את ספר התורה, אבל עלינו להבחין בין מנהגי העדות השונים בגלל הספרי תורה, מסורות שלהם באופן הנחת ספר התורה והשימוש בו בעת קריאת התורה. ובכן, נסביר ונאמר. רבנו בפרק 12 מהלכות תפילה, הלכה חמישית, כתב, כל אחד ואחד מן הקוראים פותח ספר תורה ומביט במקום שהוא קורא בו, ואחר כך אומר ברכו את השם המבורך, וכל העם עונים ברוך השם המבורך לעולם ועד, וחוזר ומברך ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו כל העמים ונתן לנו תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה, וכל העם עונים אמן, ואחר כך קורא עד שישלים לקרות, וגולה לספר ומברך אשר נתן לנו תורת אמת וחיי העולם נטעה בתוכנו, ברוך אתה השם נותן התורה. כלומר, לפי רבנו, בעת שהקורא עולה לתורה לקרוא, הספר תורה גלול, סגור, ועכשיו הוא פותח אותו כדי שיראה היכן הוא קורא, ושיברך על מה שהוא רואה שהוא קורא כשהספר תורה פתוח בעת הברכה. לאחר מכן קורא, ולאחר מכן גולל, לפי מה שבלשון רבנו, ואחר מכן הוא מברך את הברכה האחרונה. יוצא שבעת הברכה האחרונה הספר תורה גלול, ובעת הברכה הראשונה צריכים לפתוח. כל קורא צריך לפתוח. הביטוי הזה, פותח וגולל, עדיין טעון אצלנו הסבר, אבל תכף נתייחס אליו. רבנו סעדיה גאון בסידורו, אז הוא כותב, ולא יפתח בברכו עד שיראה את הפסוק שממנו מתחיל, ולא יברך את הברכה הראשונה אלא כשהספר פתוח בידו, ולא יברך את הברכה האחרונה עד שיחסה את הספר. הנה רבנו לא השתמש בביטוי גלול, אלא פתיחת הספר או כיסויו. כלומר, זה יותר מתאים למה שאנחנו מכירים בספרי תורה יהודי תימן. ספרי יהודי תימן, הספר תורה בעת הקריאה נמצא בתוך הארגז שלו, התיק שלו, והוא מושכב על גבי הטבע ופתוח מבחינת היריעה במקום שקוראים. בשעה שעולה לתורה, עולה, הוא רואה לפניו ספר תורה פתוח, לא סגור, אבל היריעה שבה קוראים מכוסה במטפחות, והוא מגלה, החזן מגלה לו את המטפחות, מוציא, מראה לו היכן קוראים, והוא מברך תוך שעיניו מכוונות לספר תורה למקום הקריאה, הוא מברך כשהספר תורה פתוח בלתי מכוסה, וכשהוא גומר לקרוא, אזי החזן מכסה את היריעה שבה קוראים במטפחות, לא סוגר את הספר, כי הספר ממשיך להיות פתוח, אלא כאמור מכסה את היריעה, והקורא מברך את הברכה האחרונה, וכך מזמין את הקורא הבא אחריו, פותח לפניהם את הכיסוי, לפניו את הכיסוי, רואה היכן קוראים, מברך וחוזר חלילה, כל קורא לפי הדרך הזו. יוצא איפה? מנהג אבותינו, הביסוס שלו הוא מרבנו סעדיה גאון. באמת, במסכת סופרים, כתוב פותח ורואה ומברך וגולל. אז יכול להיות שמסכת סופרים יש כאן ביטוי אולי למנהג של אחינו אשכנזים. כידוע, המנהג של אחינו אשכנזים הוא שהספר תורה הוא יש לו שני עצי חיים, עץ חיים ימין ועץ חיים שמאל עם גלגלות, והוא מכוסה עם נרתיק, ובשעה שקוראים בתורה מוציאים את הנרתיק, משכיבים את הספר תורה על גבי השולחן, כשהגלגלות של עצי החיים הם הבסיס לשכיבה או הנחה של הספר תורה. הספר תורה גלול, כשעולה לתורה, עולה לקרוא בתורה, אזי הוא מחזיק בשני העץ חיים ביד ימין, והעץ חיים ימין, ביד שמאל, והעץ השמאלי של עץ חיים, פותח, רואה היכן קוראים, ואז הוא מברך. יש מחנו אשכנזים עם ספר תורה פתוח, ורובם היום עם ספר תורה גלול, כדי שלא יחשבו שהברכות כתובות בתוך הספר תורה. וכאן במאמר מוסגר יש לומר, זוהי מחלוקת תנאים, אם באמת חוששים שהמברך מברך מתוך הספר תורה או לא. וכתוצאה מכך התפתח מנהג אצל אחינו אשכנזים שלא מסתכלים, המברך אינן מסתכל על הספר תורה בשעה שהוא מברך, אלא מטה את ראשו הצידה, כדי שלא יאמרו שהברכות כתובות בתוך הספר תורה. אבל הבית חדש דחה את זה, כיוון שההלכה היא כחכמים, וכך נפסקה הלכה, גם חכמי אשכנז מודים בכך שנפסקה הלכה, שאין חוששים שמה יאמרו ברכות כתובות בספר תורה. למרות הכל נהגו להחמיר, והבח בסימן כפלה מתת על הטור כותב, ולפי אנו דעתי נראה הגון שיהיה פתוח בשעת ברכה לגמרי ולא יהפוך פניו כלל, וכך הוא דעת הפוסקים והגאונים המפורסמים, וכך אני נוהג. אבל כאמור רוב החיים השכנזים מתאים את פניהם הצידה, הספרדים גם כן למדו מהם, והמנהג הזה חודר כבר היום גם לתימנים. אבל הכל פנים, כאמור, זה מאמר מוסגר. אני חוזר, בזמן שהקורא עולה לתורה לקרוא, פותחים את הספר תורה, גוללים אותו בצורה שפתיחה, כדי שיראה איכן קוראים. כשהוא גומר לקרוא, אזי הוא גולל את הספר תורה. הוא גולל את הספר תורה, ואז הוא מברך. האם הוא חייב לחסות את הספר תורה לאחר גלילתו? לפי חכמי אשכנז, לכאורה, לא. אבל תכף נתוודע למנהג נוסף שיש בשולחן ערוך. אבל לפני כן רק נאמר שבגמרא, מגילה כף א', עמוד ב', נאמר, תנא, ברייתא, הפותח מברך לפניה והחותם מברך לאחריה. כלומר, לשון הגמרא סתומה, פותח וסוגר. אין לנו יודעים על זה מטפחת, על זה גלילה, על זה סגירת הספר תורה, אין לנו יודעים, סתום. עכשיו נראה בשולחן ערוך סימן קוף למתת אור החיים סעיף ד', כל הקוראים מברכים לפניה ולאחריה, ופותח הספר קודם שיברך, ורואה הפסוק שצריך להתחיל בו, ואחר כך יברך. שמתם לב? הוא לא אומר שמטה את פניו הצידה, אלא רואה, ואחר כך יברך, כשהספר תורה פתוח. ולאחר שקרה, גולל ומברך. אז מרן כותב, גולל ומברך. הגה. ובשעה שמברך ברכה ראשונה, יהפוך פניו אל הצד, זה הרמה. יהפוך פניו לצד, ראינו שבח חולק על זה. יהפוך פניו אל הצד, שלא יהיה נראה כמברך מן התורה. ונראה לי, יהפוך פניו לצד שמאלו. נהג, עכשיו סעיף ה, לדברי מרן, נהגו לחסות הכתב בסודר בין גברה לגברה. זאת אומרת, במקום לגלול, נהגו לחסות הכתב בסודר בין גברה לגברה. תכף נתייחס למנהג אחרנו הספרדים, לפי הדברים האלה של מרן. הרמ"א כותב, ובמדינות אלו נהגו שהיא מגוללת בין גברה לגברה וכן עיקר. באמת, כדי להבין את חילופי המנהגים, אנחנו צריכים לזכר בספר תורה הספרדי. הספר תורה הספרדי, כמו התימני, הספר תורה נמצא בתוך הארגז, הוא לא ערום, הוא בתוך הארגז, אלא שאחינו הספרדים מעמידים את הספר תורה, לא משכיבים אותו, אלא הוא זקוף כלפי מעלה, ואז הוא פתוח ויש מטפחת תלויה. אז בזמן שבא הקורא, הוא מוצא לפניו מטפחת על גבי היריעה שממנה קוראים. מרימים את המטפחת, מראים לו היכן הוא קורא, הוא מסתכל היכן קוראים, הוא מברך כשהספר תורה פתוח. כשהוא גומר לקרוא, מחזירים חזרה את המטפחת, כמו מנהג יהודי תימן, רק קצת שונה, קצת שונה. כלומר, לא סוגרים את הספר תורה, לא גוללים אותו, הוא פתוח. רק ההבדל הוא במטפחת התלויה, אם מורידים אותה בזמן הברכה הראשונה, או מחזירים אותה ומחסים את היריעה בזמן הברכה האחרונה. וזה מה שכתב מרן, נהגו לחסות הכתב בסודר בין גברה לגברה. אבל יש מאחינו הספרדים שסוגרים את הספר תורה, כי הרי הוא זקוף, וסוגרים אותו בזמן שהמברך האחרון מברך, בזמן שהקורא מברך את הברכה האחרונה, ופותחים אותו כשבא העולה הבא אחריו לברך את הברכה הראשונה. ועל זה אומר המשנה ברורה, שמרן אומר אין צורך לסגור, אין צורך לגלול, אין צורך להטריח עליהם, די בכיסוי. ואילו אחינו אשכנזים אומרים כן יש צורך לגלול, לא די בכיסוי, אלא יש צורך בגלילה. ולכן יוצא איפה, אם נסכם עד כה, אחינו התימנים, הספר תורה שלהם בתוך הארגז, מושכב על הטבע, אבל היריעה שבה קוראים יש עליה מטפחות מחסות אותה. כשעולה לתורה לקרוא, מסירים את המטפחות, מראים איכן קוראים, מסתכלים איכן קוראים, ומברכים על איכן שהם גם קוראים. קוראים בתורה, ואז מחסים במטפחת את היריעה, ומברכים את הברכה האחרונה. לא גוללים, לא סוגרים ספר תורה, אלא הכל מכוסה במטפחת, כמו רבנו סעדיה גאון. וכאמור, הספר תורה כל הזמן הוא נמצא בארגז בדרך של כבוד. אחינו הספרדים, הספר תורה נמצא בארגז וזה דרך כבוד, הוא לא עירום ועריה, אבל הוא פתוח, זקוף, מטפחת מכסה את העריה. בזמן שעולה לתורה לקרוא, מרימים את המטפחת, מראים איכן קוראים, מברכים, לאחר מכן מחסים במטפחת העריה ומברכים. דומה של התימנים, אלא שבגלל זקיפותו של הספר תורה, יש כאלה מחנה סורדים שכבר נוהגים בקלות לסגור את הספר תורה ולפתוח אותו בין גברה לגברה. אחינו האשכנזים, הספר תורה מושכב על הטבע, הוא עירום וערה, כי הוא בלי הנרתיק שלו. כי הנרתיק שלו, אי אפשר להשכיב אותו עם הנרתיק לקרוא, אלא הוא צריך להוציא אותו. ואז ההבדל הוא שבזמן שקוראים, פותחים את גוללים את הספר תורה במובן של פתיחה, מראים את המקום של הקריאה, רואים את מקום הקריאה, מברכים, יש מהם נוטים הצידה בפנים כדי שלא ייראה כמברך מתוך הספר תורה, יש כאלה שמסתכלים שם במקום כמו הבח וקוראים מתוך אבן מברכים, לאחר מכן גוללים את הספר תורה. וכאן השואל שואל, האם לאחינו אשכנזים יש צורך לחסות את הספר תורה הגלול עם הנרתיק מלמעלה או לא? והתשובה, כל מי שעושה כן, ברוך יהיה, מסיבה פשוטה, כיוון שהספר תורה כל הזמן עירום ועריה, וזה לא מכבודו, כי הוא מחוץ לנרתיק. ולכן, אם נוהגים לשים ונהגו לשים נרתיק על גבי הספר תורה הגלול בעת הברכה האחרונה, זהו מנהג יפה שבסיסו, שיסודו הוא לכבוד התורה, ולכן אין לעקור מנהג כזה כל שנהגו בו, אין לעקור מנהג כזה, כיוון שהמנהג הזה יסודו ברצון לשמור על כבוד התורה, כי כמו הספר תורה התימני כל הזמן בתוך הארגז ואז הוא מכובד, והספר תורה הספרדי כל הזמן הוא בארגז הוא מכובד, כאן לפחות שישימו את הנרתיק על גבי הספר תורה בשעת גלילתו לכבודו, שלא יישאר עירום ועריה. אבל הללו אשר אין שמים את הנרתיק על גבי הספר תורה הגלול בעת הברכה האחרונה, והם אחינו אשכנזים, הללו שנוהגים אחינו אשכנזים, כן, ברור שהם סומכים על דברי הרמ"א ועל דברי המשנה ברורה, שדי בגלילת הספר תורה, ואין צורך מעבר לכך. אבל כאמור, הללו שכבר נהגו לשים נרתיק על גבי הספר תורה, יפה הם עושים, ואין לרדת מדרגה של מנהג יפה ומובחר, לרדת לדרגה פחותה מכן. רבי חנין רגע שמוס עליו.